זה קטע שמתחיל. יש לכם ספר? יש לכם איזה דפוס יש לך? סבי את זה רגע. לא כמו שלי. זה הקטע השני של תפריש מנדלת. כן, בפסוק על שחור מגן עדן. לעבוד את האדמה. העבודה מוזכרת אצל אדם הראשון פעמיים. פעם אחת, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. וזה כתוב עוד לפני הסיפור של החטא. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ואחרי זה כתוב, אחרי שהוא חטא, שהוא נטרד מגן עדן, כתוב וישלחהו מגן עדן לעבוד את האדמה, משהו אשר ממנה לוקח או משהו כזה. תמיד היה צריך לעבוד לעובדה או לשומרה, או לעבוד את האדמה אשר ממנה לוקח, אבל זו עבודה אחרת. דכתיב אדם לעמל יולד, ואמרו חז"ל אשרי שעמלו בתורה. מדוע אשרי שעמלו בתורה? בגלל דגם מקודם כתיב לעובדה או לשומרה, רק שהיה עמלו בתורה בלבד. השפת אמת אומר שזה שם כתוב בגמרא, כתוב שם שלוש סוגי עמל. יש עמל מלאכה, עמל שיחה שבסופו של דבר מתברר שהכוונה לתפילה, ועמל תורה. ואדם לעמל יולד זה בעצם כולל את כל העמלים האלה. רק אשרי מי שעמלו בתורה. העמל המשובח ביותר זה עמל התורה, כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. עכשיו, מאיפה הגמרא לקחה את זה? אז הוא אומר, בגלל ששני הקצוות של עמל מלאכה ועמל תורה מופיעים בתחילת מעשה בראשית. פעם אחת זה מופיע אחרי החטא, ששלחו אותו לעבוד את האדמה, זה עמל מלאכה. ופעם אחת זה מופיע לפני החטא, והניחהו בגן עדן לעובדה או לשומרה, אז חז"ל אמרו לעובדה זה מצוות עשה, או לשומרה זה מצוות לא תעשה. ומדובר על עסק התורה. כמובן, עדיין לא היה מתן תורה, וזה לא תורה כמו שאנחנו מכירים, אבל מדובר על איזשהו אופן שנקרא עסק התורה. עכשיו, רק בשביל להסביר את זה, מה היה, איזה מין אופן היה עסק התורה לפני... לפני מתן תורה. הנה, יש פה קטע בלך לך בתרנד, שבאמצע הקטע שפת אמת אומר זה באמת מי שהוא משכיל יכול להבין מעצמו השגחת הבורא יתברך, מעצמו הכוונה ללא תורה, בלי תורה, בשים לב לכל הדברים המתהווים בעולם, ואיך הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם כל בריאה, וזאת הייתה כל עבודת האדם קודם קבלת התורה, לפני קבלת התורה, והוא בחינת דרך ארץ שקדמה לתורה, ובזה היה אברהם אבינו עליו השלום מהלך בעצמו. זאת אומרת, לפני שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, כנראה זה הכוונה מהלך בעצמו, כדאית בזוהר הקדוש שהיה חכם גדול והבין חוכמת מעשה בראשית. עד כאן זה קטע אחד, זה תורה שלפני מתן תורה, זה בחינת תורה. אבל יש השערה פנימית, והיא דרך התורה מן השמיים, והיא למעלה מן השגת העולם באופן טבעי. והוא אומר שבסוף, הוא מסביר כאן איזה פסוק בתהילים לפי זה, אבל מה שיותר נוגע לנו להבין, הם בית הברכות שתקנו חכמים קודם, זאת אומרת לפני קריאת שמע בבוקר. מה עם שתי הברכות האלה? הראשונה זה על יצירת אור וחושך, מעשה בראשית, והוא טובה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואחר כך על התורה שהנחילנו הקדוש ברוך הוא. הברכה השנייה זה שהוא מדבר על התורה והוא מבקש על קיום התורה וכל זה. השם לגדולה ותרחמלת עלינו ותלמדנו חוקי חיים. יש שם קטע שהקדוש מזכירים חוקי חיים שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו. אז לפי זה אנחנו מבינים שיש מושג של עמל בתורה גם לפני מתן תורה. זה לא התורה מן השמיים שלמעלה מדעת האדם, אלא מדובר על תורה כזאת שאדם יכול להשיג אותה מתוך זה שהוא מסתכל בבריאה, בנבראים, ומתוך זה שהוא מסתכל בהנהגת הבריאה. הוא מסתכל בנבראים, הוא רואה את הנפלאות, את גדולת השם, ומסתכל בהנהגת הבריאה, אם יש לו עין חדה, הוא גם יכול לראות את חסד השם, הוא יכול לראות התחשבות. כמו שכתוב שם, כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. מדברים בה. שהקדוש ברוך הוא כנשר יאיר כינו על גוזליו. הנשר הוא נשר, אבל הקדוש ברוך הוא כנשר יאיר כינו. נוגע ואינו נוגע, אפילו מתי שהוא מעניש, אז הוא מעניש בצורה כזאת שעוד איכשהו... וכל כך יצא בזה, אפשר גם לראות דין, אפשר לראות את מידת הדין, אפשר לראות הרבה עניינים בתוך העולם. וההתבוננות הזאת בתוך העולם, זאת הייתה כל התורה שלפני מתן תורה. מה ששפת אמת אומר שם, זה קטע מפשט לך לך, הוא אומר שם שאחרי מתן תורה החלק הזה נשאר. זה לא שנתנו לנו תורה ולקחו לנו את זה. הוא אומר, בשביל זה אמרו חז"ל במדרש, לעולם ייכנס אדם שתי דלתות ואחר כך יתפלל, שנאמר לשקוד על דלתותיי יום יום. מה זה שתי הדלתות האלה? זה שני פתחים לראות את השם. פתח אחד, הרי בתפילה הרי צריך לראות את השם. אז פתח אחד זה לראות את השם מתוך העולם, ופתח אחד לראות את השם מתוך התורה. ולכן באמת בתפילה תקנו ברכה אחת כזאת וברכה אחת כזאת, שזה כבר תקנו אחרי מתן תורה, הרבה אחרי מתן תורה. אז זאת אומרת שבמילים האלה שאדם לעמל יולד, וזה כולל עמל תורה, נכנסים בעמל תורה, נכנס אחרי מתן תורה, נכנס לזה שני דברים. זאת אומרת, קודם כל העמל תורה של תורה מן השמיים, שאותה בן אדם לא היה יכול לנחש לבד, לפרט המצוות שהם חוקים וכל זה, שזה גם עמל ללמוד ולהבין אותם ולזכור אותם, וזה גם עמל לקבל אותם. זה גם עמל. אז זה עבודה אחת. ויש עמל תורה מסוג אחר, שזאת התורה שהייתה גם לאדם הראשון, גם לפני מתן תורה. ועל זה כתוב, הינחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, שמדובר שם על לעובדה זה מצוות עשה ולשומרה מצוות לא תעשה. לא מדובר על שעטנז ועל פרה אדומה ועל כל מיני דברים כאלה, אלא מדובר על כמו שכתוב שם, ראה את כל אלה בראתי בשבילך, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. יש עניין שלא יקלקל את סדר הנהגת הבריאה, שלא יקפוי טובה, שיודע שהוא נמצא, ידע לפני מי הוא עומד. יש עניין כזה של תורה, גם לפני מתן תורה. זה עוד היה לפני המצווה הראשונה שהוא קיבל. רק אחרי זה הוא קיבל מצוות לא תעשה אחת, לא לאכול מהעץ שבתוך הגן. זה עוד היה לפני. שבע מצוות, יש לנו מנוח עד מתן תורה, יש לנו שבע מצוות. זה עוד היה, מה את אומרת?
זה
זה באמת מתאים למושג דרך ארץ. למה לא? לא במושג שאנחנו מכירים, אבל זאת דרך הארץ האמיתית. תן דעתך שלא תחריב את עולמי, זה דרך ארץ. זה לא לחשוב שהקדוש ברוך הוא שם אותי כאן כדי שהכל מתנה בשבילי ואני הבעל הבית, לזכור שיש בעל הבית ולא לעשות שטויות. יכול להיות, אבל זה המשיך גם אחרי שגורש מגן עדן, נשאר לו התורה הזאת, אותה תורה, רק מתווסף על זה עמל מלאכה. מה פירוש שמתווסף עמל מלאכה? אז בגלל ששאלת, אפשר כבר לדבר על זה, אני חשבתי לדבר על זה אחר כך. יש קטע מקביל מרבי צדוק בפרי צדיק, אני לא זוכר איפה, בהתחלה של בראשית באיזשהו מקום. אז הוא כותב שם שהאדם נברא בצורה כזאת, הוא מביא את הפסוק, כתוב זה מופיע גם בפרי צדיק על ט"ו בשבט. מי שרוצה להסתכל, הקטע הראשון של פרי צדיק לט"ו בשבט, שם זה מופיע, הוא אומר שזה שכתוב הפסוק, הנה נתתי לכם את כל פרי העץ ואת כל ירק עשב, נתתי לכם לך ולכל חיית השדה, אז הוא אומר שזה לא הכוונה שבני אדם אכלו עשב. בני אדם אכלו את פרי העץ וחיית השדה אכלה את העשב, ואף אחד מהם לא היה צריך לטרוח בשביל להכין את המזון שלו, גם האדם לא. הוא היה חי מדבר שגדל על העץ והיה מוכן ישר להכניס לפה. וממתי הוא התחיל לטרוח אחרי מזונו? ממתי שכתוב בזעת אפיך נאכל לחם. הוא מביא שם את הגמרא במסכת ברכות, שבשעה שאמר שאחרי החטא הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, ואכלת את עשב השדה, אתה תאכל את עשב השדה, אתה. ואז זלגו עיניו דמעות, הוא אמר אני וחמורי נאכל ביבוס אחד. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בזעת אפיך תאכל לחם. ואז הוא מגדל חיטה, והוא צריך לייבש אותה ולטחון אותה, ואי אפשר לאכול אותה ככה. לאכול אותה בתור עשב ירוק, הוא לא יכול, לקחו לו את הפריבילגיה לאכול עשב. אז מה שנשאר לו זה לעשות מזה לחם. אמר רבי יוחנן, הלוואי ועמדנו בראשונה. חבל שאדם הראשון בכה. איך לאכול הפחות? היה בקלות אפשר להשיג, את הזעת הפך לא היה לנו. זאת אומרת, שיש כאן חלק מהעונש שקיבלנו, וזה מסביר שם שזה לא עונש. הוא אומר את זה במילים מאוד קצרות, אני לא יודע שמקומות אחרים מדברים על זה יותר. כשהאדם במדרגה גבוהה, הוא יכול להיות בן אדם שהוא לא עסוק, והוא לא משתגע מחוסר מעש. בן אדם במדרגה גבוהה לא חייב להיות עסוק. הוא תמיד עסוק, גם מתי שהוא לא עסוק. הוא תמיד עסוק בדברים טובים. האדם כשבמדרגה נמוכה, אם לא נותנים לו, איך קוראים לזה, עבודה יזומה, ריפוי בעיסוק, מה שנקרא, ובעצם מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אז לא יודע מה, היינו עושים, אולי מה שהגויים עושים בימי ראשון, אני לא יודע מה. אז זה לא רק עונש, אלא היות שאתה הבאת את עצמך למדרגה יותר נמוכה, ככה אומרים לנו. אז אנחנו, עכשיו אנחנו צריכים לעבוד קשה. אז לעבוד קשה על מה? להשיג את המזונות. אבל בעיקרון, על מה כן היה צריך להיות עבודה? אם בן אדם היה נשאר בגן עדן, אז כל העבודה שלו הייתה בעמל הזה של התורה שלפני מתן תורה. זה היה כל העמל שלו.
כל היה שישובו של עולם,
זה... יישובו של עולם היה. לא, יישובו של עולם יכול להיות ללא עמל והגיע. עמל
תורה הוא... כל התורה שכוללת שלושת העמלים.
לא, אני אמרתי שהמילה עמל כוללת כל שלושת העמלים, לא שעמל תורה.
שעמל תורה כוללת הכל.
לא שעמל תורה כוללת הכל, לא. אני אמרתי שהמילה אדם לעמל יולד כוללת הכל. עכשיו, כשהוא במדרגה כזאת שהוא לא צריך את העמל הגשמי, וכל הנושא של הקטע פה הוא שפת אמת, אנחנו צריכים גם את העמל הגשמי, והוא מסביר את זה בכמה אופנים. אבל אם בן אדם היום מדרגה יותר מזוכחת, כמו שאת אמרת בגן עדן, אז היה מספיק לו עמל תורה.
ועיסוק בשורש בעצם?
בשורש של העמל, או בשורש של האדם, איזה שורש?
של היישוב העולם.
לא, חכי, לא, לא, זה לא שהוא לא מתעסק ביישוב העולם. יישוב העולם, העולם היה מתיישב ללא עמל. תראי, העולם מתמלא עם, נגיד, עם בעלי חיים ללא עמל. ללא עמל מצידם. נכון? העולם מתמלא עם בעלי חיים, בעמל מצידם. העולם מתמלא עם צמחים במקום שיש מספיק מים. מישהו עומד על זה? לא. העולם יכל שיתרבו בו בני אדם וישבו את העולם. כל מקום שמבחינה אקלימית הוא ראוי שישב אדם.
מה
זה יישב לא כזה עשיות? לא, ללא עשיות. זה לא יישוב העולם. מי קבע שיישוב העולם זה עשיות? זה כבר תרגום שלנו. אנחנו כורכים את זה ביחד. זה לא אומר להיות כך. יישוב העולם זה נקרא שכדור הארץ יתמלא מבני אדם. זה הפשט הפשוט של יישוב העולם. אם בכל מקום שהבני אדם האלה יבוא, הם ימצאו את המזון שלהם, או שהם יצטרכו לעבוד קשה בשביל להשיג את המזון שלהם, זה לא שייך לנקודה של יישוב העולם. זה שני דברים שונים. זה לא שייך. זה שאומרים אדם לעמל יולד, זה לא כדי ליישב את העולם. אדם לעמל יולד בגלל שהמצב התודעתי שלו הוא כזה שלולי העמל הוא יגיע לכל מיני דברים לא טובים.
לולי?
מה?
לולי העמל?
הוא יגיע לולי העמל, בלי העמל, הוא יגיע לדברים לא טובים בגלל שהוא ירד. הוא ירד בדרגה, הוא לא בדרגה המקורית שלו.
אז זאת הסיבה שהוא ביקש
לא, הוא לא ידע, הוא לא ידע, אבל בזה הוא ביטא החוצה את החיסרון שלו. זאת אומרת, אם הוא היה מספיק, האמת שאני לא אמרתי את הכל, את הכרחת אותי עכשיו להגיד את הכל. יש דרגה אמצעית באמצע. בין הדרגה הגבוהה של האדם, בין האדם המקורי האורגינלי, לבין האדם שהוא חיקוי עלוב של בן אדם כמו שהוא היום. כן. שיש באמצע עוד דרגה. הדרגה באמצע זה שהאדם הזה שהוא ירד בדרגה, הוא מכיר בעובדה שהוא ירד בדרגה והוא שואף לחזור. אז יש לו סיכוי. אז הוא צריך לעבור קדר לאכול עם החמור באבוס אחד, ולהיות מושפל, אבל לכל הפחות הוא לא צריך לתת את כל החיים שלו לרדוף אחרי הפרנסה. ואז...
הוא יודע שיש תיקון בעזרת ה...
בזה הוא יוצא את ידי חובה. אוקיי, אבל כשהוא מתמרד נגד זה גם כן, והוא אומר, מה, אני והחמור אותו דבר? אני בן אדם. הוא רוצה לעשות מעשה זמרי ולבקש שכר כפנחס. להיות בדרגה של חיקוי, אבל שהתייחסו אליו בכבוד, כאילו שעוד נשאר באורגינליות שלו. ואז, זה כביכול, זה, ככה זה נראה על פניו, שכי... אם אתה מדבר ככה, אז באמת לא הבנת שום דבר. אז תלך באמת לעבוד קשה. והעבודה הקשה הזאת אולי תזכח אותך, שכבן אדם עובד קשה, אז הוא מתחיל לחשוב למה זה. וזה בעצם המטרה של העבודה הקשה, זה להביא אותו לשאלה למה. אם הוא שואל לבד את השאלה למה, לשם מה? לא שהוא שואל בטרוניה, אני וחמורי נאכל באבוס אחד. אלא שהוא שואל באמת, לשם מה זה? אז אם אני וחמורי אוכלים באבוס אחד, היה מביא אותו לשאלה למה, זה היה מספיק. אבל אני וחמורי אוכלים באבוס אחד, הביא אותו לטרוניה, לתלונה, מקפחים את הזכויות שלי וכל זה. אז במקום זה הוא קיבל עבודה קשה, שעל העבודה הזאת הוא בדרך הטבע לא שואל כי זה מביא לו את הלחם, אבל ברגע שהוא נח קצת ויש לו זמן לחשוב, הוא הופך להיות פילוסוף, והוא שואל בעצם למה כל הבעלי חיים בעולם לא עובדים קשה בשביל המזון שלהם ואנחנו כן. והשאלה הזאת מופיעה במשנה.
למה לא רק לצורך
הסתגת מזון? העמל הראשוני באופן מקורי הוא בשביל השגת מזון ובגד וגג על הראש, באופן עקרוני. אחר כך יש עוד, כן, נכון, נכון. ואת כל שלושת הדברים האלה אצל בעלי חיים אין.
זה חייב
לדבר
שלילי לדעת?
מה? לא, בזה, לא, זה לא דבר שלילי. השליליות בזה שזה לוקח את כל ה... זה לוקח את החיים של הבן אדם, זה הופך את הסדר של האמצעי והמטרה. וזה השלילי.
זה לא חייב. זאת
אומרת,
זה יכול להיות גם בקודש של התיכון.
מה?
זאת
אומרת,
התיכון
כביכול,
שהוא יכול להיות גם דבר שבאמת
שנעשה
לצורה של
עבודה
רוחנית.
למשל?
כלומר,
עוד עד עכשיו, אני חושבת תמיד שהעניין של לדעת הופך את אוכל לחם, זה שהיתרון של האדם שהוא יכול ליצור דבר מתוך דבר,
נכון,
אז מתוך זה הוא משתמש בזה לחם הבנים, לחם המשנה,
אבל את זה
היה לו גם קודם, את היכולת ליצור דבר מתוך דבר היה לו גם כשהיה לו את האוכל מוכן.
הוא לא עזר את זה.
הוא היה מגיע לזה, הוא היה מגיע לזה בצורה אחרת, הוא היה מגיע לזה. יש זרז, כששמים בן אדם במצב של סטרץ', אז המורה הכי טוב זה הצורך. אבל בסוף, בדרך כלל, הסכנה היא יותר שהוא ישקיע את כל העניין שלו, זה איך להתפתח, שיהיה לו נוח עם זה. אבל לקחת, להעביר את זה, לקחת את זה כמשל, להעביר את זה לחיים הרוחניים, כמה אנשים כבר עושים את זה. ולעומת זאת, כשהוא היה בגן עדן, היה לו את מה שהיה צריך, ואמרו לו לעובדה או לשומרה, אמרו לו, אתה צריך לעבוד בגן הזה. אבל כמובן שהוא לא היה צריך לעבוד בגן כדי להשיג את האוכל. הוא היה צריך לעבוד בגן, הכוונה שהיה צריך לעשות עבודה על הגן, אבל לא כדי להשיג את האוכל, האוכל גודל גם בלי העבודה שלו. זה דומה לשבת. זה דומה לעתיד לבוא, זה דומה לשבת.
זאת אומרת שהטעות היא בעצם שבאיזשהו זמן האדם הפך את העבודה לאידיאולוגיה. והאידיאולוגיה היא לא לקחת אותו אל השורש, אלא לקחת אותו בסוף אל החומר.
כן, כן, אל החומר. זאת אומרת, אפילו אם לא, אפילו אם בן אדם עדיין לא הפך לאידיאולוגיה, אפילו עוד לפני זה, עצם העובדה שיש לו עוד מטרה, יש לו מטרה, זאת אומרת, יש לו אתגר ומטרה לדאוג שיהיה לו אוכל. יש לו בזה מטרה. גם בעלי חיים רצים אחרי האוכל. כל החיים שלהם זה לחפש את האוכל, אבל הם מחפשים אוכל, הם לא הולכים ליצור אוכל. עכשיו, בן אדם שיש לו, אם בן אדם הרי נברא לך התחילה עם יותר שכל, אז לחפש ולמצוא את האוכל זה הרבה יותר מהר מאשר הבעל חי. הוא לך התחילה, הוא יבוא למקומות כאלה ששם הוא מבין ששם האוכל שלו יגדל, אבל האוכל הזה אמור לגדול לבד, אמור ליפול פרי ולהזריע זרע ושהעץ יגדל לבד ושיחיה כמה חיים שלו וכל זה. וכל הסיפור שכל צדרדרת עצמך לך האדמה ואכלת את עשב השדה ו... ואתה צריך לאכול לחם דווקא, ואתה לא יכול להתקיים רק מהדברים האלה. כל הסיפור הזה זה סיפור שנותן לנו עכשיו אתגר חדש שבעצם הוא לא קיומי.
וכל
צדרדר לא היו בגנבת? לא. היו אולי, אבל הם לא הפריעו. הם לא הפריעו. היה לי פעם שכן שגידל עצי פרי. היה יוצא כבר יהודי מכובד, יהודי מבוגר מאוד. היה יוצא לגינה, והיה... ושם זה היה אזור של אדמה לוביאלית, אדומה, זה היה בשפלה. כנדה כזאת, מלא מלא ינבוטים ויבליות, וכל הצרות שבעולם. והסבי בר שעשר מטר בעומק אפשר למצוא את השורשים שלהם. היה יוצא עם התוריה ומכסח מסביב, היה רואה אותי הזה, אמר לי, ביידיש היה צועק, ועוד אמר ראשונות, גזין דיקטור נרדף נהק נדרר. כלומר, האדם הראשון חטא, ואנחנו צריכים להקות באדמה. אבל זה ככה, זה לא יודע. שום בעל חי לא עובד כל כך קשה על המזון שלו כמו האדם. היום יש מכשירים, אז לא מרגישים, אבל העבודה היא קשה, אלא שהמכשיר עושה אותה. אבל העבודה בעצם היא עבודה קשה.
צריך ליצור את המכשיר.
מה?
צריך ליצור את המכשיר.
צריך ליצור את המכשיר.
צריך ליצור את המכשיר.
כן, וצריך להביח כסף בשביל לקנות אותו. סיפור שלהם. אבל
אם מדברים על אדם הראשון, צריך לשאול את האדם הראשון, האדם השני,
זה תיאוריה, אני לא מחויב לתיאוריה, אני לא אוהב את זה, אני לא מחויב לזה.
זה לבית בכלים האלה.
זה לא, זה סתם, אני לא יודע. קראתי את זה. לא נדבק לי כל הסיפור הזה, אני לא מכיר את זה. זה ברשה של הרב סולובייצ'יק, בסדר. בואו, זה לא תורה מסיני. באותו רגע הוא חשב ככה, לא בטוח ששנה אחרי זה הוא חשב אחרי. צריך לעשות מזה עסק, לבנות על זה ולנסות להתאים את כל התורה לפי החלוקה הזאת. אני לא ראיתי זה באף מקום חוץ ממנו. לא ראיתי אף אחד שמדבר ככה.
אבל כשמכונים את זה, אני יכולה להבין את המשרדות הזאת של לשים את העבודה כדת, שזה באמת דבר
שחוסם. אני מדבר עוד לפני זה, תעזבו, אתם היום יורצת של ברל כצנלסון, מה קרה היום? וגם אני הדבקתם לעניין הזה. עדיין לפני זה, בואו נחזור לשפיות פשוטה.
לא, זה נציאת פשוטה, סתם, אדם כפי שהוא היום. אז יש לי את העניין שמציאת אלה, שואלים מה רוצים לעשות, מה הכי כדאי כדי להרוויח.
נכון.
זה שתי שאלות נפרדות. הכי כדאי כדי להרוויח זה רופא שיניים ממש טובה, שחופר אצל כל אחד.
נכון.
בלי כל
סיפור. כן. כן, נו, ומה כן?
והכי לא כדאי זה להגיד את מורה או לא יודעת.
נו, נכון.
אבל בכל זאת יש את הנטייה הטבעית של כל אדם להיות חקלאי או להיות...
נכון, 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 נכון. כי הנטייה הטבעית לא באה, כי...
את התרומה לחברה ואת התרומה
למדינה. כי זה בא מהגן עדן, את צודקת, נו, זה בדיוק.
התרומה למדינה, את לא כדאי שאתה תהיה המדינה הכי עשירה
בבקשה. לא, ודאי שלא, זה באמת בא מהשורש.
כי אנחנו מרגישים מהנפש שלנו.
זה בא מהגן עדן, זה בא מהשורש, זה בא מהברכה, זה לא בא מהכללה. אבל הסיפור השני, הסיפור הזה של הרדיפה אחרי הממון, כן, האדם הראשון התקלל בכך וכך כללות, וכל העניין של הרדיפה אחרי הממון זה, זה, זה עונש שהתקללנו בו בכללה של אדם הראשון. עכשיו כן, עכשיו כל העניין
של... נשאר בתוך הארון מלאכה, אבל...
אז זהו, אז
עכשיו...
אז זה נראה בהמשך הקטע. עד כאן, עכשיו עוד אנחנו לא אמורים להבין את זה. זאת אומרת, היא שואלת שאלה מאוד חשובה, איך אני צריך להסתכל על זה עכשיו? בסדר, אני מבין שתיאורטית זה לא מצב אידיאלי, אבל אחרי שזה כבר נמצא, לשלול את זה או לחייב את זה? אז זה בדיוק מה ששפת אמת הולך ללמד אותנו.
אני לא יודע מכל זה נקודה של
עמל
תורה.
עמל תורה?
לא יכול להיות שזה השפת אמת, אני אומרת את זה תורה אקדמית כזאת, אם זה השפת אמת בתוך העולם שלו,
מה זה עמל תורה?
או שזה משהו שייך, לא משנה מאיפה אתה, באיזה תקופה אתה חי, לא, ביחס למען הלכה.
עמל תורה, אז אמרנו, יש בזה שני עמלים, דיברנו על זה. רק שהיה עמלו בתורה בלבד, ואתה אחרי שהוא חטא הוא צריך להיות בצירוף של עבודה גשמית. עכשיו בוא נראה למה הוא קורא עבודה גשמית, יש בזה גם כן כמה אופנים, וזהו עניין תערובת טוב ורע, שאתה אחר החטא אינו יכול לבוא לשום השגה בלתי קדימת תיקון הגוף. מה קרה בחטא? המקובלים אומרים שאדם הראשון היה השורש של כל הנשמות בקדושה. הנחש היה בתוכו איזו ישות רוחנית כזאת שאחר כך הסתלקה ממנו, שהיה בתוכו, הוא היה השורש של כל הנפשות של הטומאה. וכשאדם הראשון חטא הוא פתח לו פתח, ואז בשביל זה הנחש נעלם אחר כך, לא רואים אותו יותר. הישות הזאת הייתה בתוך הנחש, היא נכנסה ונבלעה בתוך גופו של אדם הראשון. ואז התערבב בכל נשמה, כל שורש נשמה שמצד הקדושה שהיה בתוך גופו של אדם הראשון, נכנס בו כתערובת גם נשמה הפוכה כזאת, נפש הפוכה כזאת, ונהיה עניין של תערובת טוב ורע. עכשיו כשהאדם רוצה להשיג איזושהי השגה, הוא צריך קודם כל לברר את הטוב ואת הרע שבו. מה זה המושג של לברר את הטוב ואת הרע? תיקון הגוף. אז יש בזה כמה אופנים. יש אופן אחד של לתקן את התערובת של הטוב ורע, זה קודם כל לזהות אותה, לדעת מה טוב ומה רע. התערובת מופיעה בצורה כזאת שהיא לא מזוהה בכלל. איך כתוב, איך הנביא אומר? אומרים לטוב רע ולרע טוב. אז קודם כל לעשות בירור, לדעת מה טוב ומה רע. זו עבודה הראשונה. אחר כך לנסות להגביר את הטוב על הרע, שהרע ישמש את הטוב, ושהטוב יהיה התכלית, ושהרע יהיה בגדר של אין ברירה, ולא להפך. ואחרי זה אפשר להתחיל להשיג השגות, כי כל זמן שיש תערובת של טוב הרע, שהרע לא מזוהה, או שהרע כן מזוהה, אבל הוא שולט, האדם לא יכול להשיג השגות. ואם הוא כן ישיג השגות, בגלל שיש לו ראש פתוח, הוא בכל אופן משיג, אז הוא ישיג השגות, אבל השגות האלה לא יביאו אותו לאמת, אלא יביאו אותו לכל מיני דברים שישרתו את החלק הרע שבו. למשל, אם הוא ימציא איזו שיטה פילוסופית, אז השיטה הזאת תשרת את האגו שלו, והיא לא תדריך את האגו שלו, אלא תשרת את האגו שלו. בגלל שעדיין הוא לא עשה את הזיכוך, אז הוא לא יכול ליצור מתוך עצמו דבר שכוון אותו אל האמת. הוא תמיד ייצור דברים שיגרמו לו להפך, להתחזק בכיוון שלו. אז לכן אתה אינו יכול לבוא לשום השגה בלי קדימת תיקון הגוף. כל שכן של ההשגות יותר גבוהות, כמו רוח הקודש ונבואה, אז ודאי שהוא לא שייך אם הוא לא מתקן את הגוף. אז אם כן, יש לנו עד עכשיו, דיברנו על עבודה גשמית, אבל העבודה גשמית הזאת היא עדיין לא להחזיק תוריה ביד. זה עבודה גשמית בגלל שזה עבודה עם הגשמיות. לעבוד על הגוף ולזכך אותו. זה עבודה, זה עמל מלאכה, כרגע, לפי ההסבר הזה. מה?
מה זה תיקון הגוף?
אני לא
שומע.
שאלה טובה. תראי, בוא נגיד ככה. אני השבוע אמרתי זה למישהו ששאל אותי, אז הוא אמר, אתה מדבר כמו חכם זה. אני ידעתי לו שזה לא נכון, אבל לא משנה, הרגיז אותי קצת. לא התרגשתי, אני צחקתי. אבל אני מפחד, אז בשביל זה אני מקדים מראש שלא יתפסו אותי ככה, כי זה האמת. אני ראיתי לו איפה זה כתוב. זאת אומרת, אמרתי לו בעל פה, כי לא היה בדיוק את הספר, אבל מאמר של אדמור הרייץ. ולא סתם מאמר, אלא מאמר של ההסתלקות שלו. שהוא כתב אותו לקראת יום הסתלקותו, הוא השאיר אותו כצוואה. כל שנה ביורצייט שלו לומדים את זה. אז שם הוא כותב, הוא כותב באיזה קטע, אני זוכר שלמדנו את זה פעם בישיבה, המשפיע שלנו הראה לנו את שתי שורות האלה ואמר את השורות האלה תזכרו. הוא אומר שם דבר כזה, הוא אומר בעברית שלנו זה ש, שצריך להיות בן אדם יכול להיות מחובר לענייני הגוף כשהוא לא יוצר התניה. מה פירוש שהוא לא יוצר התניה? שעל שום דבר מענייני הגוף אסור לו לומר שללא זה הוא לא יכול להתקיים. תמיד יש משהו אחר. אין לו לחם אז הוא יאכל אורז, אין לו אורז אז הוא יאכל לחם, אין לו בית אז הוא יגור במערה. אף פעם לא שייך שבענייני הגוף יש משהו שהוא אבסולוטי ושהוא חייב להיות. כל זמן שבן אדם התחתן עם הגוף שלו עד כדי כך, זה מפריע לו להתקדם, והוא בעצמו לא מרגיש. ככל שיותר תפוס, שם הוא הסביר לנו ככה, שאם בן אדם אומר, מתחשק לי, זה לא כל כך נורא. הוא מבין שהוא לא חייב, מתחשק לו. רק שאומר, אני לא יכול אחרת. איך אומרים, אני בלי הסיגריה, זה לא שייך. אני בלי, אני לא יודע מה שם, אני לא יכול. זה נקרא, יש פסוק בתנך, למען תפוס את בני ישראל בליבם. ש... כאילו לתפוס אותו, שהוא תפוס, הוא לא יכול אחרת, הוא לא יודע איך.
זה תלות כזאת.
מה זה?
תלות. תלות.
תלות, בדיוק, אני חיפשתי את המילה, תודה רבה. אני חיפשתי את המילה, אני הרגשתי שנשחת משהו. אסור להיות תלוי. זה תיקון הגוף. ברגע שאני מפסיק להיות תלוי בגוף, אז הגוף, הפידבק שלו שהוא מתחיל להיות תלוי בנפש. ואז אפשר להתעלות, הגוף מתעלה, הנפש מתעלה. היום יצא לי לדבר, מישהו שאל על... מישהו שאל אותי, הייתי בביתר בישיבה, מישהו שאל אותי מה המשמעות בתנך של הפסוק שאליהו הנביא עולה בסערה השמיים. איך אפשר לה... באמת זו שאלה קשה. הרי אליהו הנביא לא עלה לירח, הוא עלה לעולם רוחני, באיזה אופן מתקיימים שם עם גוף. אמרתי לו, תראה, תחשוב איך שאתה רוצה, אני לא מבין את זה. יש כאן משהו שהוא כאילו מחבר שני עולמות שאנחנו לא יכולים לפתור את זה עם השכל שלנו. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, ש... מה המשמעות אצלנו של להיפרד מהגוף ולהשאיר את הגוף שירקב בקבר? מה המשמעות של זה? למה פוחדים מהמוות? למה אנחנו פוחדים מהמוות? פוחדים מלהיפרד מהקרובים, פוחדים, מה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מכירים את עצמנו בלי גוף, זה נראה לנו להפסיק להתקיים, אבל יש עוד פחדים. חוץ מכל הפחדים הגדולים האלה, יש עוד משהו שהשמוטת הכרתי הוא מאוד עמוק ואנחנו בכלל לא מכירים אותו, עד שאנחנו לא מנסים לזעזע אותו אנחנו לא מכירים אותו. ותכף אני אגיד לכם איך אפשר לזעזע את זה, אבל קודם כל תקבלו את זה ככה באמונה פשוטה, למרות שאתם נורא תיחסו על ההגדרה. הבן אדם מפחד למות, הוא נפרד מהפיצה ומהגלידה ומהפינה שלו ומהשכנים ומכל מיני דברים. עכשיו איך אפשר לעמוד, איך אפשר לדעת שמה שאני אומר זה נכון? רק אם בן אדם חי מנסה להיפרד כל פעם ממשהו כזה, ואחרי חודשיים ממשהו אחד אפילו, תגידו לו ישראלי ממוצע שחודשיים לא ייגע בעגבניה, הוא יפסיק להיות ישראלי. עכשיו, ואחרי חודשיים הוא יצטרך להסתכל איך שכולם אוכלים עגבניות והוא לא אוכל, ואחרי חצי שנה אפילו, ובחלומות הוא יחלום על עגבניות. אנחנו לא יודעים בעצמנו עד כמה אנחנו קשורים לכל הדברים הקטנים האלה, שלפני קולומבוס בכלל אף אחד בחצי כדור המזרחי לא הכיר את הפרי הזה בכלל. אבותינו חיו טוב בלי זה, שמשון הגיבור לא אכל עגבניה מימה, והוא היה יותר חזק מפופאי.
גם לא תפוחי
אדמה. צריך פל עוד יותר גדול. ועד כדי כך, עכשיו, אז מה, אני לא אומר שלא תאכל עגבניה. אני רק אומר, רק בתור תרגיל דמיון, אם אנחנו נכנסים לתוך זה, ואנחנו מכירים, רק אז מתחילים להכיר את עצמנו, עד כמה אנחנו קשורים לדברים שלא עלינו בדעתנו בכלל כמה אנחנו קשורים אליהם. וזאת האמת, כי מי שלא מאמין שינסה. פשוט, אפשר לנסות את זה, זה לא בעיה בכלל. תיקון הגוף זה נקרא, לא שעושים את זה, אלא שמכירים בזה, ושמבחינה מנטלית, נפרדים מזה. איך אפשר להיפרד מזה מבחינה מנטלית? זה הקדוש ברוך הוא גורם, הגורם המזמן. על מי אני יכול להגיד שהוא לא נפרד מזה מבחינה מנטלית? זה כשהבן אדם בא הביתה וחסר לו אחד מהדברים שהוא רגיל והוא כועס או שהוא עצוב. זה סימן שהוא לא נפרד. אחד כזה שהוא תמיד שמח, עם כל המצבים, כל התפוחות שעוברים עליו, הוא תמיד שמח.
מה, חסיד הזה שתפעבור?
מה? כן. אז הוא עשה תיקון הגוף, כי הוא כבר לא תלוי.
אבל הוא
יסלח
לגוף?
מה? אם הוא ירגיש שזה הדבר הנכון עכשיו, שמלאו ימיו, הוא שלם עם כל שלב בחיים שלו. ילד שמח, הוא מבוגר שמח, והוא בוסה שמח. זאת אומרת, אם בן אדם חי בצורה חיובית כל שלב בחיים שלו, אז תמיד טוב לו. יש כאלה שבבית ספר הם רוצים להיות אחרי הבית ספר, ופשיטה שהם רוצים להיות אחרי התיכון ואחרי הבגרות, בסדר. עכשיו אחרי הבגרות בצבא רוצים להיות חזרה בתיכון, ואחרי הצבא רוצים להיות חזרה בצבא, כי לא היה בעיות כלכליות בצבא, והיה חברה בצבא, והפעם לא היו בחדר לבד, ותמיד היה אקשן, ותמיד היה שמחה. זה דבר ידוע, ואף פעם לא רוצים להיות איפה שנמצאים. אבל לעומת זאת, אם אדם יש לו הסתכלות חיובית, הוא מסתכל נכון, והוא יודע ש... צריך אמונה, הרבה אמונה בשביל זה.
אבל יש בעצם
שלמה בשמחה. מה? זה לא שמחה גלויה, זה שמחה שקטה כזאת. כן, זה קבלה, וזה... תודה רבה.
אז זה בעצם מה שהצורר הוא ניסה לעשות מהיהודים, להרוג אותם לפני שהוא הרוג אותם. לקח להקשיב מהם את כל מה ש...
כן, אבל מה שהוא עשה, הוא עשה את זה מבחוץ. כשבן אדם עושה את זה מבחוץ, אז זה נורא רעיון. אבל חז"ל אמרו, לעומת זאת, הם אמרו, הרוצה לחיות ימית עצמו.
באמת האנשים ששורדו, חלק מהאנשים ששורדו, האנשים כאלה שלא היו קשורים לה.
נכון, אלה הצלחו לשרוד, אבל השם ישמור, מבחן אמת כזה, השם מרחם. אבל חז"ל הרי אמרו עוד דבר, זה דבר מפורסם, שפרקי אבות בקיץ כולם אומרים אותו. מה כתוב שם? כתוב שם שאם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. מה זה אשריך בעולם הזה? מה כתוב שם? כתוב שם פת במלח תאכל, ומים במשורת תשתה ולארץ תישן. זאת אומרת, לקחו כמעט את כל המזון, לבוש ובית, על הלבוש לא כתוב שם שום דבר, אבל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, אחד כזה כבר מה הוא לובש. אז מכל הדברים האלה לקחו את הכל והשאירו לו ואמרו לו, בסוף אשריך בעולם הזה, איך אשריך בעולם הזה? כאן הכוונה, זה לא הכוונה, באמת, לא מצינו שבזמן חז"ל ישנו על הארץ. בדרך כלל המיטות היו יותר גבוהות מה שבימינו. מי שחוקר קצת את תקופת המשנה, את התקופה שבו זה נאמר, כן. וגם לא אכלו, הסגירה של הבתים הייתה פחות הרמטית, היו הרבה יותר חרקים שמסתובבים, טכנית לא היה אפשר לישון על מקום נמוך. זה היה מסוכן אפילו, והיום אפשר לשחק להיות את האיש הטבע הזה, לישון נמוך, וזה, אבל פעם לא אכלו. אז למה זה מדובר ככה? מדובר על זה ש... יש לך מיטה בסדר, אתה ישן על מיטה, מיטה כבודה, המיטה הכי טובה בעולם, עם המזרון הכי יקר בעולם, אבל אתה לא תלוי בזה. והיה אם יום אחד תבוא ולקחו לך את זה, הנחה אחת לא יצא מלבך. זה לא, זה לא, לא, לא זה מה שמביא לך את המצב רוח, את טוב, לא זה מה שמאחיר את רוחך. זאת עבודת נפש. זה תיקון הגוף. לנו זה נראה כמו תיקון הנפש, אבל האמת שזה תיקון הנפש דרך ענייני הגוף. זה, יש מהבעל שם טוב שאמר שצריך, בן אדם צריך להיות בתוך העולם מחוץ לעולם. בתוך העולם, מחוץ לעולם, זה המשמעות של מה שאנחנו מדברים עכשיו. להיות בתוך העולם, מבחינה חיצונית, הוא לא משנה שום דבר בן אדם הזה. זה לא אחד כזה שהוא הולך לגור במדבר, שיספרו לו את הקמטים במצח, איזה מין צדיק הוא וכל כיצר. בכלל לא מדובר על זה. דייך מה שעשרה תורה. הרמב"ם כותב בהלכות דעות על אלה שמסתגפים, אז הוא אומר, הוא רוצה לתת דוגמה למה הוא מתכוון, אז הוא אומר, כי הוא כמו כהני עבודה זרה. כן. זאת אומרת שלא מומלץ בכלל, אבל מצד שני, אתה משתעד הרבה, הגוי פורש מהכל, כי הוא יודע שאו-או, אצל השחור לבן, אם הוא משתמש, הוא חייב לשקוע בזה. אם הוא רוצה לא לשקוע בזה, הוא חייב להיות טכנית מבחוץ. אבל לנו, השם יתברך נתן כוח, שאנחנו יכולים להשתמש בזה, אבל שזה לא ישתמש בנו. זה תיקון הגוף. עכשיו, לפני החטא בכלל לא היה צריך לדבר על זה, זה היה פשיטה, זה כמו שאותנו לא יכולים להצחיק, או שלא יכול לעניין אותנו דו שיח של ילדים בני שנתיים. זה נחמד, כן, אבל זה לא יכול להסיק את המוח שלנו ולבלבל אותנו. אז אותו דבר, ענייני הגוף לא יכלו לתפוס את האדם לפני החטא. אז לא היה צריך לדבר על תיקון הגוף. אחרי החטא, ענייני הגוף הם בפוטנציאל, הם יכולים לתפוס אותנו. אז מדברים על תיקון הגוף. וזה עוד פעם, ואי אפשר להשיג שום השגה ללא תיקון הגוף. זה המושג של תיקון הגוף שכתוב כאן. אבל הוא מביא עוד מקור, לכן אמרו אתה, תורה שאין עם המלאכה שפה בטלה. עכשיו כאן יש שתי אפשרויות לפרש. אפשר לפרש לפי ההקשר של למה הוא קורא מלאכה לאותו תיקון הגוף שהוא דיבר קודם. אבל זה לא הפשט הפשוט. הפשט הפשוט שתורה שאין עם המלאכה, כוונה מלאכה, גשמית. גם זה תיקון. יש כאן תיקון גדול שבן אדם, והתיקון הזה, זה כתוב בחובת הלבבות. חובת הלבבות כתוב שיש תיקון בזה שאדם יוצא לעבודה ומרוויח בעמל כפיו את שכרו. יש בזה תיקון גדול. מדוע? הוא אומר שבזה הוא יכול לעמוד בניסיון. איזה ניסיון יש לו? הניסיון שלו שלא יאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיים הזה. אם הוא היה במדבר בימי משה ומקבל מן, אז לא היה לו את הניסיון שלא יאמר כוחי ועוצם ידי. באיזה אופן הוא יכול כן לומר כוחי ועוצם ידי? אבל בזה שהוא יוצא לעבודה ומרוויח את כספו ביושר ובעמל, ואף על פי כן הוא אומר, השם נתן לי כוח לעבוד. אם השם לא היה נתן לי כוח בידיים, ברגליים, לא הייתי הולך, לא הייתי עושה שום דבר בעיניים, מה שאני עושה. אז בזה הוא מתקן את עצמו. עכשיו כאן זה דבר מאוד עמוק. באמת עבדתי ובאמת יש לי, באמת אני נהנה, אבל אני צריך את העיניים שלי, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אני צריך כל הזמן להחזיק ראש למי אני צריך לתת תודה. וברגע שהוא לוקח לי משהו, שאחרי ככלות הכל הוא לוקח לי, אם חסר לי משהו אז הוא לקח לי, ברגע שהוא לוקח לי משהו, אז המשהו הזה נלקח ממני גם כן לטובתי, וגם על זה אני צריך לומר תודה. הרב זבין מביא בספר שלו בסיפורי חסידים על מישהו שהיה לו הפסד גדול באיזה שנה, הוא היה סוחר, אז הוא לקח סכום כסף ששווה לחמישית מן ההפסד ונתן לצדקה. ככה הוא היה מפריש חומש מהרווחים שלו. באותה שנה שהיה לו הפסד, אז הוא נתן חמישית מההפסד. הוא אמר, גם ההפסד הוא מתנה שהשם נותן לי. כנראה הייתי צריך להפסיד. זה דוגמה של מלאכה, של תיקון הגוף. כאן יש שתי המלאכות יחד. הוא גם עבד קשה, וגם עבד על עצמו. גם תיקן את גופו.
אז זה לא שמחה קודם. שזה לא עניין של... קל לו, שמח לו.
לא, לא.
זה
השלמה מלאה, אבל זה סוג אחר של שמחה. זה לא השמחה שאנחנו בעברית של המילה קוראים לשמחה להרבה רעש.
זה לא
רק קדש
בכל דבר.
כן, זה... אני אספר לך סיפור, תשמעי. אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור, אז תביני. יש סיפור, היה באחד מהחסידים של אדמו"ר הרש"ב, שבסוף, סופו של דבר, הוא קיבל הבטחה מהרבי שאתה תהיה, איפה שאני אהיה גם אתה תהיה. כך הוא נתן להבטחה. זה מינימי במחיצתי כזה. היה יהודי שהוא היה עשיר גדול, בעל עסק גדול, והוא נתן המון צדקה, והוא היה יהודי גדול בתורה ובמידות ומעשים טובים בצורה יוצאת מן הכלל. השם שלו היה רבי שמואל גורארי, הם היו משפחה של מרן ויפרל, והיה שם משפחתם בעברית. הרב שמואל הזה הוא פעם מזדמן בפונדק אחד עם כל מיני סוחרים באוקראינה, וכל סוחר היה חסיד של רבי אחר, וכל אחד היה אמור לספר, הם ישבו שם באיזה ארוחת ערב, כל אחד היה אמור לספר איזה נס ומופת מהרבי שלו. ככה הם סיכמו שכל אחד יספר, וכל אחד סיפר משהו. אז הגיע התור של רב שמואל הזה לספר, אז הוא אמר, פעם שאלתי את הרבי על איזה עסק, ואני לא כל כך רציתי לעשות את העסק, אבל הציע לי, שאלתי את הרבי, אז הוא אמר לי שאני אעשה את זה. אמרתי לרבי, אבל יש לו סיכוי יותר, לפי החוש המסחרי שלו, היה לו יותר סיכוי להפסיד מה של הרביעה. והרבי אמר לי, בכל אופן לעשות את זה, ועשיתי את זה והרווחתי את כל, והפסדתי את כל הכסף. אז הם אמרו לו, נו, אז איפה המופת? אז אמר, המופת הוא שאף על פי כן נשארתי חסיד שלו. אז זה הנקודה. וזאת נקודה, זה סיפור שצריך ללמוד אותו. כן, זה נקודה שצריך, זה משל. הנמשל זה החיי היומיום שלנו. הסיפור קרה, אני לא
נשמע.
זה אותו עניין, בדיוק. אני לא חסיד שלו בגלל שהוא מנפיק לי דולרים או רובלים. הוא מלמד אותי איך לעבוד את השם. עכשיו, אם מגיע לי הפסד, בסדר, חטפתי מכה, מה יש? הוא היה שליח שאני אחטוף את המכה, אז זה לא אומר שום דבר, יכול להיות שאפילו ריקח את המכה בדרך, כן? יכול להיות שעדיף ככה, מה שמשהו אחר. אנחנו הרי לא יודעים. אבל על כל פנים, זה הנקודה. הנקודה היא שיש כאן עניין גדול שלא להיות תלוי. זה מלאכה. זה באמת מלאכה, זה אפילו חוכמה. אבל מדובר גם על מלאכה כפשוטו, מלאכה שכדי שנעמוד בניסיון של כוחי ועוצם ידי, חייבים מלאכה. ואמרו חז"ל, לשמור דרך עץ החיים, מכאן שדרך ארץ קדמה לתורה, וכאן לא מדובר על דרך ארץ כמו שדיברנו קודם, זה לא אותו דרך ארץ, הרי קודם דיברנו על דרך ארץ, אמרנו שבתורה עצמה יש חלק שנקרא דרך ארץ, יש חלק שנקרא תורה. עכשיו הרי מדברים על אחרי החטא, ואחרי החטא לפני מתן תורה. אז איזה שתי דרגות יש? מדובר מצד אחד אחרי החטא, אז הבן אדם צריך שיהיה לו מלאכה, אמרנו, נכון? לעבוד את האדמה אשר משם לוקח. הוא חייב לעבוד קשה, את לא היית פה. לפני זה למדנו, רבי צדוק אומר, שאם בן אדם היה לו את כל הזמן שהיה לו לפני החטא, היה לו את כל האוכל מוכן וכל זה, אז אם היה במדרגה של אחרי החטא עם כל הזמן הזה, אז היה עושה רק דברים רעים. אבל בשביל זה נתנו לו שיעבוד קשה. מצד שני, מתן תורה השתהה עוד יותר מ-2,000 שנה אחר כך. אז מה זה שתי המדרגות האלה? מוכרחים לומר ששתי המדרגות האלה זה ככה, זה מה שקראנו קודם דרך ארץ, נקרא עכשיו תורה. זאת אומרת, התורה שלפני מתן תורה, הוא הסביר שהתורה שלפני מתן תורה זאת התורה של להתבונן בגדולת השם, להכיר את חסדו מתוך ההנהגה שלו. כל זה נקרא תורה, והדרך ארץ זה עבודה, פשוט, לצאת לעבודה. אז מכאן שדרך ארץ קדמה לתורה, כאן הכוונה שבן אדם קודם כל צריך לעבוד. וזה נעשה אחר החטא. אבל מקודם היה כולו רק תורה. כמו בשבת, שאין צריך לשום מעשה וברור, רק כולו תורה. זה דרך אגב, השפת אמת, נדמה לי מי זה היה הבן שלו, האמרי אמת, הוא כתב למישהו באחד מהמכתבים שלו, הוא כתב, ושבת יעשה כולו טוב. זה נאמר לפני החטא, ושם לעובדה ולשומרה, שם זה התורה שהיה לפני מתן תורה, ועל זה כתוב ויניחהו בגן עדן. כשאומרים להניח, יש בזה שתי משמעויות. מכירים את זה? להניח זה דבר כזה, להניח, ויש גם תניחו לו. בוא ננסה להניח לזה. אז מה הכוונה? בוא ננסה להניח לו. הכוונה, נשים אותו באיזשהו מקום. מה זה להניח לו? לתת לו מנוחה. להפסיק לטרטר אותו, להפסיק להציק לו. כן, זה אפשר להניח לו. זה הפורמוס להניח לו. אז אם כתוב היניחהו, זה תלוי שם אם יש דגש או אין דגש, אבל במדרש לא מסתכלים על הנקודות. אז אם מדובר ויניחהו, אז אפשר לשים, הוא שם אותו שם, אפשר להגיד, הוא נתן לו לנוח שם, ויניחהו, הוא נתן לו שם לנוח. באיזה אופן הוא נתן לו לנוח? באופן שאנחנו נחים בשבת, בתוך התורה, בתוך ההתבוננות. אמרתי לכם, זה כותב המספיק לעובדי השם, יש ספר מרבי אברהם בן הרמב״ם, היה כל השנים בערבית, תרגמו את זה רק ב-50 שנה האחרונות, תרגמו את זה רק בעברית. היה בכתב יד, אצל משפחת ססון בלונדון. ושם הוא כותב שהשבת האמיתית זה שבן אדם כל כך שקוע בהתבוננות בגדולת השם, שלפעמים אפילו צריך להזכיר לו שצריך ללכת הביתה לאכול סעודת שבת. אז זהו כותב, זאת השבת האמיתית, למרות שגם השבת של לאכול ולנוח ולטייל זה גם שבת אמיתית, וגם השבת של לשבת ללמוד תורה זה שבת אמיתית, אבל השבת הכי אמיתית זה אחד כזה שבשבת הוא בגן עדן, כאילו, באיזשהו...
זה ככה מלאכון.
מה?
זה מצבים כאלה
בתוך מלאכון. כן, ודאי, אבל הוא אומר שבשבת זה קשור עם השבת, הוא מזכיר שם את הפסוק שברכו לו השמיים וארץ לכל צבאם, אז הוא אומר, בשבת זה הזמן להתבונן בסך הכל של שמיים וארץ לכל צבאם. ודאי שיש דברים כאלה כל יום, שאומרים ברכות קריאת שמע, שאומרים פסוקי דזמרה, יעללו את השם מן הארץ, הללו את השם מן הארץ, יעללו את השם מן השמיים. אבל בשבת הוא אומר שזה כל העניין של שבת בעצם. באמת במקורות יותר מאוחרים אצל המקובלים, אז זה מופיע שגם אצל המקובלים, גם אצל החסידים, שביום חול עסק התורה צריך להיות רובו בנגלה, ובשבת רובו בנסתר, או כולו בנסתר, משהו כזה. זה מקביל לעניין הזה. מה שעה? כמה? בואו ננסה לגמור, זה ארוך, צריך לשאיר את זה באמצע. שבימי החול צריך להיות העבודה על ידי הגשמיות, לכן כתיב בכל יום ויהי ערב ואחר כך ויהי בוקר, שבא האור על ידי הערב והחושך. אבל בשבת לא כתיב ערב, זה הבחנה מעניינת, אנחנו לא שמים לב שיש בשבת קודש הערה מעין שהיה קודם החטא. כן, עד כאן זה עניין אחד, עד כאן זה קטע אחד. עכשיו, מזה, מכאן, הוא מתחיל לדבר על דרגות במה שקורה היום. אז נשאיר את זה פה, אולי. מספיק.
מה המשמעות של הערב
לגבי נכון? אי אפשר להגיע לבוקר בלי הערב, כמו ש... יש איזה שתי משמעויות כאן, או שאתה לא יכול להגיע לשום השגה רוחנית בלי לתקן קודם את הגוף, על זה דיברנו בריחות, בלי לזכך את הגוף, או שהרבה פעמים אתה לא יכול להגיע לעבוד את השם אם אתה לא יוצא לעבודה פשוט, כי אתה פשוט לא תשרוד, זה גם מבחינת ערב. טוב, נשאיר את זה היום פה. צריך מה? אני לא שמעתי. מה צריך?
לעבוד.
לעבוד, כן. יש כל מה שדיברנו דרך אגב, נקודה אחת שקצת מפריעה לעניין, זה דמיונות. רבי נחמן אמר שיש הרבה שמות ליצר הרע, הוא מציע לבטל את כל השמות של היצר הרע ולתת לו שם חדש. השם החדש הזה זה המדמיין, לא לדמיין הרבה. והכוח של הדמיון הוא כוח טוב, הוא לא כוח רע. עם הדמיון אפשר להגיע להרבה דברים. אבל מצד שני, בן אדם ששקוע בדמיונות וחושב שהדמיונות הם אמיתיים, אז אוי ואבוי. יש דמיון, אחד מהכוחות הכי חזקים שהצד הרע, הצד האפל שבעולם מפעיל עלינו, שלהרחיק אותנו מהשורש, זה העניין הזה ששני דברים. עניין אחד שהוא לוחש לנו באוזן, שנורא קשה, נורא קשה. וזה דמיון שווא, ובגלל שאנחנו לא יודעים שזה דמיון, זה מתחיל להיות באמת קשה. אחרי שמאמינים לדמיון, אז זה הופך להיות קשה באמת. זה דבר אחד. דבר שני, זה... שאנחנו שוכחים, אפשר לחשוב על זה ככה, נגיד, תאר לעצמנו שיש המון המון אנשים עם מנהיג אחד, כמו משה רבנו, שבוא לאיזה בחור בן 15 שם, שכל ישראל היו ביחד עם משה, יגידו לו, תגיד, משה מכיר אותך? מה הוא היה אומר? לא יודע, אוהב אותך? אם הוא לא מכיר, יש לי בכלל, אני לא יודע, בכלל הוא מכיר אותי. היה מוכן למסור את נפשו בשבילך? מה פתאום? ואיזה חלומות יש לך בראש? משה אמר עם עין, לכן הנה מספרך אשר כתבת, הוא אמר בשביל כולם. עכשיו, הדמיון לא מרשה לנו להמריא כל כך גבוה. אם בא הנביא ואומר, אהבתי אתכם, אמר השם, אז זה כאילו, בסדר, השם אוהב אתכם, אבל אותי? אבל השם טוב בא ואומר, השם אוהב את הרשע הכי גדול, הלוואי שנאהב ככה את הצדיק הכי גדול, או כל מיני ביטויים כאלה, אז זה מפחיד אותנו, מה, השם באמת הוא חושב עליי, הוא אוהב אותי, הוא... אני יודע, בוא ניקח אותם את הדוגמה של משה רבינו. יבוא אלייך מישהו ויגיד לך, את יודעת, אתמול פגשתי את משה רבנו, והוא התעניין מה שלומך. זה מפחיד, זה מפחיד, אני פתאום עומד בחשוף מול משהו ענק. או שהביא אותך בתוך, בתור דוגמה למשהו טוב אפילו. אז זה מביך, זה לא נוח, זה לא... עדיף לי להיות בפינה שלי, שאף אחד לא ידע ממני, בפרט לא כזה אחד גדול, לחלון כזה גבוה לטפס, מה אין לי מה לעשות בחיים. עכשיו, וזה שקר, כי הקדוש ברוך הוא חושב על כל אחד מאיתנו, אוהב כל אחד מאיתנו, נותן לנו המון כוח, וכשיש לנו אמונה חזקה בדברים האלה, אז הדמיון הזה שזה נורא קשה, הוא מתפרק לפני שהוא מתחיל לדגור ולהשריש. זה מאוד חשוב לקחת.
אני
לא יודעת איזה חילות את מי הזמן להיכנס, אבל שאלה אם אתם יכולים לקחת, כאילו למשל יש את העניין שכנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא, כן, סולח חברו לכל אחד יחליט. כי לכל אחד יחיד, זה לא לטובתו לסלוח, לא, אבל לא בגלל שהוא אוהב פחות. המושג שם שכתוב, כתוב עלו אח עשיו ליעקב, אוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, כתוב שם הגבול זה אם אתה לא בעשיו, אם אתה ביעקב. ואהבתי אתכם, הוא מדבר בלשון רבים, כי הרבה פעמים הוא פונה לכנסת ישראל, הוא פונה בלשון יחיד ובלשון עקיבה, וכשהוא פונה בלשון רבים אז זה לכל אחד. זה המשמעות של הפסוק. עכשיו הבעל שם טוב ככה אומר באמת, הקדוש ברוך הוא רואה, ופעם הוא אומרים בשמו, התלמידים כתבו בשמו שהוא אמר שכמו בן יחיד שנולד לעת זקנה, ככה השם אוהב את כל אחד, את הפחות שבפחותים ואת ה... אז אם הוא אוהב, אז האהבה הזאת לבד צריכה לתת המון כוח. את אמרת משהו? לא, חזור.
איך עובד לא
קודם אתה? שמה, על איזה...
על המדמה?
הכוח המדמה, אני לא זוכר באיזה ספר, אפילו כל שכן שאני לא זוכר באיזה מקום בספר, אבל... רבי נתן כותב את זה בשמו, הוא כותב, אני חושב שזה בלכותי מהר"ן, בהערה שבסוף תורה. הוא כותב שאחרי שרבנו אמר את התורה הזאת, הוא אמר לנו עכשיו נתנו שם חדש ליצר הרע המדמה. יש הוצאות של לכותי מהר"ן עם לוח, איך זה נקרא, מפתח עניינים, שזה כמעט כמו קורקודנציה, ממש כל ביטוי מופיע שם. אפשר להסתכל שם. אני ראיתי את זה מצוטט, אני לא זוכר איפה. מצוטט במקורות מאוחרים, אחרי, אבל מצוטט בשם תלמידיו של הבעל שם טוב, צריך לחפש את זה. איפה אפשר למצוא דברים כאלה, אבל הספרים האלה אין עליהם הרי מקומות. יש את ה... מה יש לנו? תלמידיו של הבעל שם טוב, יש לנו את המאור עיניים, יש לנו את ה... צד של רבי פנחס מקוריץ, יש לנו את תולדות יעקב יוסף, יש לנו את הספרים של המגיד, זה כתוב שם. אין הרבה, אין מתלמידה בעל שם טוב מהדור הראשון, אין הרבה, אבל זה מצוטט, מצוטט גם ביותר, בהמשך יותר, יותר רחוק. אני לא זוכר, אבל זה כתוב בתנך. יש עוד מקום בתורה כתוב מאהבת השם אתכם, בתפילה של כיפור כתוב מאהבתך השם אלוקים שאתה תבך ישראל נתת לנו את יום הכיפור הזה, אתם אומרים בתפילה. ויש מקום שכתוב בפרשת המרגלים שהם אמרו בשנאת השם אותנו הוציא אותנו ממצרים להביאנו למדבר הזה לעמיתנו, ושם רש"י מביא מחז"ל והוא היה אוהב אתכם ואתם שונאים אותו. ושם מדובר ממש על אנשים שליליים, וגם מרומז שם העניין הזה שהיצר הרע זה הפיתוי שלו, שנאת השם אתכם. אבל לכל הפחות שלא שם לב אלינו. מכל זה ביחד אפשר לראות את הכיוון. טוב.